אתם מאזינים
ל-Ynet פודקאסטים. תתחילו לגלגל על הלשון. יאיר לפיד הוא ראש ממשלת ישראל. אז בואו נכיר אותו לעומק. אני רון טוביה, וזאת הכותרת.
מה שקרה בימים האחרונים, מה שקורה כאן הערב, היא הוכחה נוספת לזה שהמערכת הישראלית צריכה שינוי עמוק ותיקון גדול. מה שאנחנו צריכים לעשות גם היום זה לחזור לרעיון של אחדות ישראל.
אז הנה חמישה דברים שלא ידעתם על יאיר לפיד. הוא היה ילד שמנמן שספג מכות בבית הספר. בגיל 29 הוא שיחק בתפקיד קטן בסרט כבלים לצד אריק איינשטיין ומוני מושונוב. אשתו לי היא זו שהציעה לו נישואים. ב-2016 ועדת האתיקה של הכנסת שללה לו 4 ימי שכר בגלל עודף ההדרויות, וכנראה שבשבוע הבא הוא יהיה ראש הממשלה עיוור הצבעים הראשון של מדינת ישראל. אז כאמור, בעקבות נפילת הקואליציה ולפי הסכם הרוטציה, יאיר לפיד ככל הנראה יהפוך בשבוע הבא לראש הממשלה ה-14 של מדינת ישראל. אמנם ראש ממשלת מעבר, אבל האיש שלא זכה לאמון התקשורת בתחילת דרכו הפוליטית, משלים את המסע שהיה נראה לפני כמה שנים, פשוט בלתי יאמן. נחום ברנע, פרשן ידיעות אחרונות, איך אתה מתאר את 9 שנות לפיד בפוליטיקה הישראלית?
המעבר שלו לפוליטיקה נראה בהתחלה כמעבר טבעי מבחינה זאת שהוא היה, הוא איש מוכשר מאוד, כקומוניקטור. הוא יודע לדבר עם הציבור. אבל זה נראה מוזר, כי באמת, אפילו כעיתונאי, לא היה לו רקע פוליטי מובהק. והוא למד פוליטיקה. הוא למד פוליטיקה מאוד מהר. הוא למד איך להצניע את האגו שלו מול המציאות, מול אילוצים ומול אסטרטגיה. זאת אומרת, ויתר על רווחים מיידיים לטובת הקריירה שלו וההשקפה שלו לטווח ארוך.
הבניין הזה איבד היום סופית את אמונם של אזרחי ישראל. אנשים שונאים פוליטיקאים, שונאים פוליטיקה. לא חושבים שהיא מייצגת ערכים, בטח לא חושבים שהיא רלוונטית לחיים שלהם. והם צודקים
במיליון... הוא רואה את עצמו כמנהיג של מפלגת מרכז. זה אומר שהמצע האידיאולוגי שלו הוא די מצומצם ומאוד פרקטי. לא תמצא אצלו חזון שמחייב כמו שלמות הארץ, או להפך, חזרה לגבולות 67. מפלגות המרכז לעולם מחפשות משהו באמצע שיקבל קונצנזוס רחב ככל האפשר. אבל תמצא אצלו בהחלט מאמץ כן, ואני חושב גם אמיתי, לייצג איזושהי ישראליות. זה גם היה נכון כשהוא עוד היה איש תקשורת.
כשהוא פרש, היו אנשים שבחו ואמרו שהם... וכשהוא עמד לבחירה, היו אנשים שאמרו שהם יעזבו את הארץ אם הוא יבחר שוב, ולא תמיד ברור מה יש בבנימין נתניהו שמעורר בכולנו רגשות כל כך עזים וחריפים. גבירותיי ורבותיי, קבלו את בנימין נתניהו.
הנושא הזה מאוד עניין אותו, ובמילה ישראליות, במקרה הזה, אני מתכוון גם למה שהוא רואה כאינטרס ישראלי לאומי כללי. זה יכול לגעת בהמון שאלות, משאלת איראן ועד שאלת המלחמה בפשיעה במגזר הערבי. אני אגיד לך עוד דבר שהרשים אותי כמי שהרבה שנים מחסה פוליטיקה. הוא הקים סיעה שהיא בחירה שלו, היא לא עברה פריימריז, הוא הצליח למשמע אותה באופן יוצא דופן. וכל מה שקרה בימינה ובמפלגות אחרות במהלך השנה הזאת, לימד אותנו, או לימד אותי לפחות, להעריך את מה שלא קורה ביש עתיד. שם יש באמת משמעת מוחלטת, זה עושה את המפלגה הרבה יותר אפקטיבית, ועושה אותו יותר אפקטיבית. גם זה חלק מהתפיסה שלו כמנהיג של מפלגה. הוא היה ברוטלי, בשני מקרים לפחות, הוא נהג בקור רוח וחתך. בזה הוא הזכיר לי קצת את אריאל שרון. ודווקא השבועות האחרונים לימדו אותנו כמה המרחב הנטול הגבולות שמנהיג מפלגה נותן לסיעה שלו, לאן הוא מוביל, והוא מוביל לכאוס.
ועוד לפני יאיר לפיד הפוליטיקאי, כולנו הכרנו את יאיר לפיד הפזמונאי, הסופר, השחקן, מגיש הטלוויזיה, לוחם הקראטה והפרזנטור. המעבר שלו בינואר 2012 לזירה הפוליטית היה סנסציוני בשביל רבים, ומהלך טבעי לחלוטין בעבור אחרים.
חשבתי שזו טעות איומה, כי היו לו חיים ממש טובים ונוחים, ועם הצלחה אדירה, הכניס את עצמו למקום מאוד, מאוד קשה ומסובך.
דפנה שפיגלמן עבדה צמוד עם לפיד בימים ההם. היא ערכה את תוכנית האירוח שלו בטלוויזיה והגישה אתו את ציפורי לילה בגלי צהל במשך 12 שנים. שאלנו אותה, מתי זיהתה את התשוקה הפוליטית של לפיד?
האמת היא שלא, אני אפילו לא יודעת לשים את האצבע מתי, אבל זה היה בשלב די מאוחר לדעתי. לא ב-20 השנים הראשונות שלנו, של החברות שלנו. תשמע, יאיר הוא מנהיג מלידה והוא קריזמטי בטירוף. וכשהיו כל המשברים הקואליציונים פה ושם, או כשהיה את כל השלב של המסע ומתן, לפני שהוקמה הממשלה הזו, כל פעם שדיווחו שהוא עכשיו נפגש עם הילד שקד, הוא עכשיו יושב 4 שעות עם זה, או עם ההוא, היה לי ברור שכשהם ישבו איתו ויסתכל להם בעיניים, והוא יסביר להם מה הדבר הנכון למדינת ישראל, הם יבינו והם יצטרפו אליו לדרך הזו.
דפנת מכירה את לפיד כבר הרבה שנים? מה שונה ביאיר לפיד ההוא שעבדת איתו בתקשורת לבין יאיר לפיד הפוליטיקאי?
יאיר לפיד הוא יאיר לפיד, הוא אותו יאיר לפיד כשהוא כותב שיר, ואותו יאיר לפיד כשהוא פוליטיקאי, אבל אתה יודע, בתפקידו הנוכחי ובמעמד שהוא הגיע אליו, האחריות, כשהוא כותב שיר, הוא אחראי בעיקר על המילים שהוא כתב, והיום כשהוא בתפקיד עוד רגע ראש ממשלה, אז יש לו אחריות אדירה על הכתפיים, שהוא מודע לה, שאני בטוחה שזה מדיר שינה מעיניו, כמו מכל אדם שלוקח עצמו תפקיד במדינה כל כך מסובכת.
אז למה יש אנשים שלא אוהבים אותו?
אני אגיד לך למה, היום הייתה לי שיחה על זה מאוד מעניינת. מי שאמרה לי, אני לא, הוא לא עובר לי טוב, לא מחבבת אותו, לא. אמרתי, אני אגיד לך למה אני חושבת שהוא לא עובר לך טוב. הוא יותר מדי יפה, יש לו בלורית, יותר מדי שמיכה, פשוט יותר מדי שיער. החיוך שלו מקסים, הוא יותר מדי מנומס, הוא ג'נטלמן, הוא סופר אינטליגנטי, הוא ישר כמו פלס.
יחלקו עלייך על זה אבל, כאילו יש כאלו שיגידו שאין לו תואר ראשון ואפילו תעודת בגרות.
אני לא אנקוב בשמות, אבל יש כמה אנשים שהיו ראשי ממשלה וגמרו אוניברסיטה, ואני חושבת שחבל שהם היו ראשי ממשלה. הוא בן אדם שקורא ולומד ומאשיר את עצמו, בזמן שאתה ואני אולי צופים בסדרה בנטפליקס, הוא קורא את הביוגרפיה של צ'רצ'יל ולומד וחוקר ומתעמק בכל נושא שמעניין אותו.
לפני שנה אנחנו הקמנו ממשלה שרבים חשבו שהיא בלתי אפשרית. הקמנו את הממשלה כדי לעצור את הסחרור הנורא שבו ישראל הייתה נתונה. בישראל שלפני
כמו שבן אתה אמר בתחילת ההצהרה שלו, זה מהלך של אנשים שלא לוקחים את המדינה בשבי ולא מוכנים לעשות את המשחק הזה על הגב של הציבור ואת הטירוף הזה של כל ההצעות המפתות שמציעים לכל מיני אנשים, חברי כנסת, בשביל שכן יפרקו את הממשלה, לא יפרקו, הם לא במשחק הזה. עכשיו יכול להיות שזו טעות, כי אתה יודע, המשחק המלוכלך הזה, אולי זה המשחק היחיד שיש.
אשת התקשורת דפנה שפיגלמן, תודה רבה.
תודה רבה לך.
אני חושבת שהאתגר הכי גדול היה להעביר אותו תודעתית מכיסא המראיין לכיסא המרואיין. שזה תפקידים שונים לגמרי, ואתה נדרש ליכולות אחרות לגמרי.
עם כניסתו לזירה הפוליטית בבחירות 2013, לפיד עשה שינוי תדמיתי בכדי להתאים את עצמו לסיטואציה. החולצה השחורה והג'ינס התחלפו בחליפה, הג'ל בשיער התחלף בשיער מאפיר, ותוכניות האירוח הפכו להצהרות בחירות. נילי רייכמן הייתה שם לידו כשהוא התחיל את המהפך התדמיתי מלהיות הכוכב אולי הכי מוכר בישראל, לפוליטיקאי אחראי ושקול.
נילי רייכמן יועצת לאסטרטגיה ציבורית ומנהלת קמפיינים. הכרתי את לפיד כמה ימים אחרי שהוא הכריז על כניסתו לפוליטיקה בינואר 2012.
שלום לכם. עד לפני חודש היו לי את החיים הכי טובים שאפשר לבקש. פעם בשבוע נסעתי לנווה אילן להגיש את אולפן שישי, שזה 34 דקות נסיעה מהבית שלי, ולבשתי חליפה יפה. ואיפרו אותי יפה.
האם נועם טוב מפוליטיקאים אחרים, או מושך עיניים ליכולות הרטוריות שלו? כן, בוודאי. כמו כשהוא הכריז על כניסתו למערכת הפוליטית, יושבו תחקירנים מכל המפלגות בבית אריאלה, ונברו בכל הקוראים הישנים שלו, חזור ונבור כדי לחפש משהו לנופף בו, בדיוק כמו שקורה עכשיו ברשתות החברתיות בסקיילים אחרים לגמרי.
מפלגת יש עתיד הוקמה בצלמו של לפיד, וממשיכה ככה עד היום. עד דצמבר האחרון אפילו לא הייתה אפשרות לקיים פריימריז לרשות המפלגה, מכיוון שחוקתה קבע שלפידו היושב ראש הבלעדי שלה. השליטה הכמעט טוטלית במפלגה הובילה לאימותים מול בכירים בסיעה שהצטרפו אל לפיד במהלך הדרך. גילוי נאות, בין אלו היה גם חברנו לוויינט פודקאסטים עופר שלח.
בוודאי כשאתה מקים מפלגה חדשה, ואתה יכול לראות את זה בהמון דוגמאות, ממשה כחלון שהקים את כולנו, ומגדעון סער שהקים את תקווה החדשה, המפלגות בעת הקמתן בוודאי לא מקיימות איזושהי מערכת של בחירות פנימיות, כי אז אתה בעצם קודם כל חושף את המערכת למעורבות של אנשים עם אינטרסים פוליטיים אחרים. במובן הזה אנחנו גם, בוא נזכור שאנחנו נמצאים בתקופה של פרסונליזציה מאוד מאוד משמעותית, בכל דבר שהוא, בכל מותג שהוא, גם במותגים הפוליטיים. תראה איך הליכוד הפך לאט לאט להיות מפלגת נתניהו בהרבה מאוד מובנים, אז גם יש עתיד באופן טבעי נבנתה באופן שהתאים גם לדמותו, גם למטרה שלשמה הוקמה המפלגה, וגם כמובן בהסכמת החברים שנכנסו לאירוע הזה, בין אם בהקמת המפלגה ובין אם לאורך הדרך. היו כאלה שלא הלכו בתלם, קראת על זה, בין אם אופר שלח, בין אם אחרים, שהיו חילוקי דעות כאלה ואחרים, ופחות המשיכו, הזכורה ביותר, או הסמל אולי, זו עדי קול, אבל אני חושבת שגם אחרים לא כל כך מצאו את עצמם, ולכן הם קצת נעלמו שם ובחרו ללכת. אני כן יכולה לומר לך שיאיר לפיד, כאדם, יודע לגבש ולשמור את האנשים סביבו, יודע להיות קשוב אליהם, לכן רואים שראית בקואליציה הזו, במפלגות אחרות, אירועי תשומת לב, אירועים שנבעו מהעובדה שלא ניתן מספיק כבוד לאנשים, לא קרו בזירה הזו של יש עתיד, והיא הזירה המפלגה הגדולה ביותר בקואליציה, אם סופרים את הנורווגים בוודאי, ובאופן הזה גם אמורה הייתה להיות הכי קשה לניהול, ואנחנו רואים שדווקא במובן הזה אנחנו נושא המושמעת, שמאמינה בדרך, שמבינה שיש מחירים וצפרדים שצריך לבלוע, ובכל זאת ממשיכה קדימה נחושה.
אז לפיד שאנחנו מכירים היום הוא אותו לפיד של בחירות 2013?
אני חושבת שלפיד ודאי, היום אפשר, הרבה יותר אנשים יכולים להגיד את זה בביטחון, וחשופים לזה מאוד הבשיל ומאוד התבגר. בשנים האחרונות אני מניחה שסבבי בחירות דחופים כל כך עושים את שלהם, גם ההחלטה להקים ממשלה כשאתה שני ברוטציה, כשאנחנו ראינו רק דקה קודם לכן איך יכול להיגמר הסכם כזה של רוטציה, ואגב ראינו את ההוכחה הערב שזו הייתה החלטה הנכונה, גם התחזוק המתמיד של הקואליציה לכל אורך הדרך, דרך שהייתה מלאה במאמורות ובאמת בצורך להחזיק את כולם כקבוצה אחת ומגובשת כל הזמן, בין אם בממשלה ששם כנראה זה הלך בקלות רבה יותר, אבל בוודאי מול ההתנהלות בכנסת. אני חושבת שנראה אדם שמבין את גודל הרגע, ובוודאי את גודל התפקיד אליו הוא נכנס. אני מנסה לחשוב מה עובר בראש לאדם שיודע שבעוד שבוע הוא יהיה ראש ממשלה. אני חושבת שעיקר המחשבות שלו כרגע הם בשדה הזה של האחריות. האחריות, ובסופו של דבר הידיעה שראש ממשלה הוא זה שמחליט האם הוא שולח חיילים לקרב.
ניל רייכמן, תודה רבה.
תודה רבה.
איך יאיר לפיד מתמודד עם הביקורת על היהירות, ואיך השפיע עליו הפרידה מגנץ והחבירה לבנט? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
בזמן שאתם שוטפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט לקרוא בכל דרך עברית. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותיהנו מספר קולי ראשון מתנה.
לפיד לוחף מביקורות נוספות פרט להכריזתו במפלגה. לפני מספר חודשים קמה סערה לאחר שנחשף שגיסתו מונתה לדירקטוריון קק"ל, הוא נאלצה להתפטר בבושת פנים. תוסיפו לזה את החשתו לגבי צריכת קנאביס בנוריו, ואמירות שאמר לגבי שוק חופשי בטרם כניסתו לפוליטיקה, ובחוגים מסוימים קמה ללפיד תדמית של אדם שלא אומר אמת לאמיתה. גם צניעות היא לא תכונה בולטת אצל האיש, שזכה ברשתות החברתיות לכינוי יהיר לפיד. הימהי.
תראה, יאיר בהחלט, אני לא חושב שהוא אומר על עצמו גם שהוא אדם צנוע. הוא אדם שמכיר בערך עצמו, חושב על עצמו דברים טובים, ובחלק מהדברים הוא בהחלט צודק, ובחלק מהדברים גם על יאיר נמתחה ביקורת, וגם ביקורת שנמשכת עד עצם היום הזה.
זה יעקב פרי, אחד המצטרפים הראשונים לרשימת יש עתיד. הוא היה לידו בימים הראשונים שלו כפוליטיקאי.
ואני קודם כל אומר לך שאין פוליטיקאי ואין מי שעושה שאין בו טעויות. וגם יאיר לפיד לא חף מטעויות ולא חף משגיאות. הדבר השני, אני בהחלט חושב שיאיר בא ללא הכנה וללא ניסיון, בוודאי לא פוליטי וגם לא עסקי, ובשנים הראשונות שלו בפוליטיקה, זה גם בא לידי ביטוי בטעויות שהוא עשה, בהחלטות שהוא קיבל, וכמובן שנמתחה ביקורת גם על המעשים שלו וגם על העשייה של יש עתיד, בחלקה הייתה ביקורת בהחלט מוצדקת, ובחלקה ביקורת שכל אחד אוהב לבקר פוליטיקאים ואוהב לבקר את אלה שהם אנשי הביצוע.
לפיד לקח לתשומת ליבו את הביקורת, ואכן מבחירות 2019 א' שם את עצמו לא כמרכז האירוע, כשחבר לבני גנץ במקום השני ברשימת כחול לבן. הפרויקט הצליח להביא 3 פעמים למספר מנדטים נאה, אבל לא השיג את המטרה העיקרית, החלפת נתניהו. לאחר פרידה סוערת מגנץ, בבחירות 4 הוא רץ לבד, אבל למרות שהעשייה שלו הייתה לה גדולה בקואליציה, הוא נתן את המושכות לנפתלי בנט.
אני חושב שהברית ביניהם, החברות ביניהם, אני לא יודע איך תכנה את זה, ללא ספק עזרה. אני חושב שהם היו צוות טוב. הממשלה שהם הקימו הייתה ממשלה שכבר מההתחלה חשבנו שהיא כמעט בלתי אפשרית. ממשלה של קצוות, ממשלה של אידיאולוגיות שונות, מהימין עד השמאל, כמעט הקיצוני, פעם ראשונה שנכנסת מפלגה ערבית לקואליציה. אלה הם דברים שבחלקם הם בהחלט הישגים, ובחלקם הם אלה שגמרו לכך, גרמו לכך שהממשלה הזאת עומדת להתפרק בתוך כמה ימים.
יעקב פרי, תודה רבה.
בבקשה, בהצלחה לכולנו, בעיקר להצלחה לעם ישראל.
אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, אני אוותר על הנאום שתכננתי לשאת, כי אני רוצה רק, עליתי הנה רק מסיבה אחת, אני רוצה לבקש סליחה מאימא שלי. אימא שלי בת 86, ורציתי שהיא תהיה גאה בהליך הדמוקרטי הישראלי, ובמקום זה, היא וכל אזרח ישראלי אחר גם מתבייש בכם, וגם נזכר למה הגיע הזמן להחליף אתכם.
נחום ברנע, בחזרה אליך. מאז הקמת הקואליציה המתפרקת, לפיד הצטייר מצד המחנה הליברלי כמבוגר האחראי, אבל מנגד הוא מצויר כדמון מצד המחנה השני.
זה חלק מהשיח המתנהל. אני חושב שלפיד גם, שהתחיל, הייתי אומר, כמי שירש מאבא שלו את הצבת החרדים כאיזה סוג של אויב פוליטי, בעיקר הפוליטיקה החרדית, הפוליטיקאים החרדים, הוא למד גם בזה להשתנות, והיחס שלו אליהם היום הרבה יותר מורכב, שוב, מסיבות פוליטיות.
ידידי, שר החוץ יאיר לפיד ואני החלטנו לפעול יחד לפיזור הכנסת ולקביעת בחירות במועד מוסכם, תוך העברה מסודרת של השלטון והבטחת האינטרס הלאומי של מדינת ישראל גם בתקופת המעבר.
אז איך אתה מסכם את הרומן של לפיד עם האח בנט?
אני חושב ששניהם הופתעו מעצמם כמה מצליח להם לא להפוך את החילוקי דעות ביניהם לריב. כמה הם למדו להתרסן, בעיקר ברמת השבועות האלה והמקורות, ההדלפות שבאות ממקורות כאלה ואחרים, הם נמנעו מזה. צריכים להבין גם שהיה פה יריב משותף מאוד מאוד קשה, אני מדבר על נתניהו, ומאוד רעיל. ההתקפות עליהם, בעיקר כמובן על בנט, קרבו מאוד ביניהם, ששניהם היו, חשו שהם קורבנות של קמפיין לא הוגן, וזה קרב ביניהם, אתה יודע, האויב של אויבי הוא גם יכול להיות ידידי. אבל מעבר לזה, הממשלה הזאת תפקדה, היא תפקדה עד לשבועות האחרונים לא רע. שבועות האחרונים זה לא היה רק בכנסת. ברגע שהסיעות השונות או החברים השונים פזלו לעתיד, לממשלה הבאה, לכנסת הבאה וכולי, הדבר הזה התפרק מבפנים. הם ניסו כמיטב יכולתם, אני חושב שהם עשו שגיאה בזה, ניסו יותר מדי זמן להחזיק מה שלא היה ראוי לתחזוקה, והיום הם הגיעו למסקנה הנכונה.
נחום ברנע, תודה רבה.
תודה לכם לוויינט.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על הקואליציה שהתפרקה זה עתה, על הדיון האם הניסוי באמת נכשל. דברו איתנו בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים, וכמובן אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי יחד עם גיא סלם. בהפקת הפרק סיוע ליאת מלכה, טס גדות, אבי בליקי וטלי ליבמן. על הסאונד, ניסו עזרן, סיוון חילאי חברה גם היא בצוות הכותרת. אני רון טוביה, נשתמע בפעם הבאה.